שבסוף השיעור בואו נעשה הפסקה קצרה, נחשוב מה הלאה עם החבורות, בסדר? נעשה... כן, בואו נתחיל. כן, אנחנו דיני נפשות דנים ביום, כן, בואו נחזור למשנה, מה אומרת המשנה? דיני נפשות דנים... אני קורא, כן? דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה, זה דיברנו. דיני נפשות דנים ביום וגומרים ביום. כן, אז זה אומרת הגמרא, מנה אני מילי, אמר רב שימי ברכי, אמר קרא, והוקע אותם להשם נגד השמש. כן? זה פסוק שנמצא בפרשייה של בעל פאור, שבו משה רבנו פונה ל... נסיעה, כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, כן? תנ"ך, אפשר לפתוח לקרוא את כל הפסוק?
ואומר השם משה, כך קורשם, והוקע אותם לאדמה נגד שמש, ויושב חורבן אף אדמה
מישראל. יפה, אז איך מפה לומדים שדיני ממונות דנים ביום וגומרים ביום?
נגד השמש.
אז נגד השמש, ההנחה היא שהוקע אותם, זה... זה תתלה אותם, זה מיד, אמר רב חיסדא מאין לו הוקעה, שתלייה, דכתיב, הוקענו להשם בגבעת שאול,
בחיר השם.
עכשיו, איך מזה לומדים שגמר הדין חייב להיות ביום? הרי ההוקעה הוא לא גמר הדין, מהו ההוקעה?
הביצוע.
הוא הביצוע, אז איך מזה למדו את זה? מה אמרתם לעצמכם?
מה שכותב שם שגמר הדין חייב להיות ליד זה, חייב להיות ליד
כבר היות והביצוע חייב להיות באותו יום כמו גמר הדין, אז יש להניח אם כך שגם גמר הדין היה לנגד השמש. עכשיו בואו רק נחשוב על הפסוק בהקשר הראשוני שלו.
איפה יודעים שדנים ביום?
זה כבר למדנו בפעם קודמת, אתה לא היית, אני גם לא מכיר אותך, אז בואו, איך קורא לך?
ידידיה.
ידידיה, נעים מאוד, כן. זה למדנו בפעם קודמת, שהדין ביום. אז תשלים פשוט בשורות הקודמות בגמרא. אבל אני רוצה גם, לפני שנבין את דרשת הגמרא, אני רוצה להיכנס לפסוק עצמו. כן? הגמרא מפרשת נגד השמש, זה כמו להגיד ביום, כשהשמש זורחת. אבל בהקשר של הפסוק, תנסו רגע לחשוב, מה זה הסיפור הזה? שהוא אומר לו, הוקע אותם להשם נגד השמש. מה... קרנה רק הייתה להגיד, תבדקו רק שעוד לא שקר חמש, אפשר פי מינכה עוד, זה ש... הנגד השמש היה לו צליל אחר, הוא ניסה להגיד אולי משהו יותר...
שכולם
יראו.
שכולם יראו.
כלומר, הפסוק הזה של ויאמר השם אל משה, כן? עוד פעם, איך הפסוק הולך? קח את ראשי העם, והוקע אותם נגד השמש. כמו, לכאורה, הפסוק בהקשר שלו הוא שיש פה איזה מעשה שצריך לעמוד כנגד המעשה באופן פומבי, באופן ציבורי. נראה לי גם בהמשך הסוגיה, זה מאוד מאוד בולט הדבר הזה. כי החומרה של המעשה היא לא רק חומרה של אלה שחטאו, אלא היא בעצם מעניקה איזושהי היא אמירה כלפי אופיו של העם, כלפי עם ישראל כולו. ולכן הנגד השמש הוא לא עניין של בהירות המחשבה ביום, כל הדברים שדיברנו פעם קודמת, כן, אם אתה חושב צלול ביום, אם אתה עפוץ בלילה, בכלל זה לא קשור לעניין הזה. בתוך ההקשר המקורי של הפסוק, דרך להגיד באופן פומבי, שכולם יראו שאנחנו עומדים כנגד הדבר הזה. עכשיו, הדבר הזה גם מאוד בולט מזה שהוא אמר להם להוקיע אותם. וכבר הגמרא פה רואים, יש צליל ברור בגמרא, שזה ביטוי די יוצא דופן, נכון? לכן הגמרא מה היא שואלת? אמר רב חיסדא מנין לו הוקעה שהיא תלייה, דכתיב הוקענום להשם בגבעת שאול, בחיר השם, וכתיב, ותיקח רצפה בת היה, את השק, ותתהו לה אל הצור בתחילת קציר. וכאן אני חוזר ושואל, ומה קרה בדיוק שם עם הרצפה בת היה, כן? הסתכלתם קצת בפרק שם בשמואל?
כן.
מה הסיפור?
הגיעו, אני ביקשו משאול לעשות...
מדוד. לבני שאול, ומה הם ביקשו? להרוג אותם, נכון? והם לא סתם ביקשו להרוג אותם, אלא מה הם ביקשו?
להוקיע.
להוקיע אותם, כן? שגם שם זה לא רק היה להינקם בשאול, אלא מה הייתה המטרה הזאת שרצו לתלות אותם, כן?
להראות מה קורה למי שמתעסק עם גרעין.
אני קורא לכם דברי רש"י, כן? אומר רש"י, אני קורא. למה הם היו תלויים על העצים ממש נגד דין תורה? הרי לפי דין תורה מה אמורים לעשות?
לא תלים.
לא תלים נבלתו, בו ביום, כן? כן, בוא השמש צריך לקבור אותו. אומר רש"י, לפי שתלויים על העצים, אם מישהו לא תלי נבלתו, השנין עלה ביבמות, מוטב תיקר עוד אחת בתורה והתקדש שם שמיים בפרסיה, שהוא הכל רואים אותם ושואלים מה טיבן של אלו, הללו בני מלאכים הם, ופשטו ידם בגרים גורם. זה ברור בהקשר של הפרשייה שם, שהייתה מטרה לעשות פומביות ציבורית, שכולם כאילו יראו שאנחנו לא עושים פרוטקציות, או גם אם משפחה של מלאכים פוגעת בגרים, גם הם נאנשים, כן? כקטון כגדול תשפוטו, כן? וברור גם שהתליה הזאת לאורך כל תקופת הקיץ, זו חורף, סליחה, נכון?
הקיץ,
הקיץ, כן, איך שרצפה בתאיה כאילו דואגת לגופות וכו', כן, זה עניין של פומביות. הביטוי להוקיע הוא ביטוי של פומביות, לכן גם הדגש של התליה, וכשסוקלים בן אדם
התרגום מתרגם את זה שזה לצלוב,
זה פחד, בחדר מתוח צולבים אותך, רק שתדעו, יש שם ממש ביטקן לידיים. הדבר האחרון שאני זוכר משם, כי אחרי זה יודעים אותי, אבל משקיפים אותך למיטה עם יד פה, יד פה. זה עבר לי בראש לרגע, אני חייב לדעת. במיוחד שזה שהרופא המורדים, אתה לא יודע אם הוא יהודי, כי הוא לא מרוסיה. כל המורדים רוסים, כן. כולם רופאים טובים.
הפסוק עם קורא לא תלין זה לעניין הלילה, וזה לא לעניין כמו שחזל יצרו איזשהו טקס כזה מאוד מהר שקושרים ומיד מורידים, אחד קושר אחד מוריד.
ועדיין, כי קריאת אלוהים תלוי, נכון? כלומר, כל הפרשייה שם היא פרשייה יוצאת דופן. אבל כרגע אני רק מצביע, זה מאוד דומה למה שהיה בסיפור בבעל פרור. יש פה רצון לייצר פומביות, אווירה ציבורית. והנגד השמש בפשוטו בתוך הפרשייה של בעל פרור דומה שהוא קשור לרעיון הזה של הוקעה. הגמרא באה ורואה את כנגד השמש הזה בהקשר שהוא גם מציין שהיה יום, כן? אבל יום לא בגלל הפומביות, אלא בגלל מה? בוא נחזור לכל הסוגיה הקודמת, כן? שזה היה לי מזמן, כן? אבל הסוגיה הקודמת אומרת שלילה הוא לא זמן מתאים לקבל החלטות. ומה אתה אומר?
אין הבדל נראה לי בין יום לבין פומביות, זה אותו דבר. אין פומביות שלא ביום העולם
עתיק. אני מסכים, אבל לכאורה הדין שחייבים לגמור את הדין ביום הוא לא קשור לפומביות, הוא קשור ל...
לבירות הדעת.
אני חושב, כן, כלומר, כהמשך לסוגיה הקודמת. הדבר השני שאני רק מבקש להעיר עליו זה קצת, הסיפור של הגבעונים מכה הגלים, אתם יודעים את זה? הגמרא ביבמות בדף ע"ט, באותו דף, הגמרא מביאה שם הגדרה של יהודי. כל שיש בו שלושה דברים, אז הוא יכול לצאצא של אברהם אבינו, וזה ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים. עכשיו, הרמב״ם במשנה תורה יש לו תפיסה שנמצאת בלא מעט מקומות לאורך משנה תורה. כתב על זה דברים מאוד מאוד יפים, דוד שלי, רב יצחק טברסקי, בספר של רבו למשנה תורה לרמב״ם, יש לו פרק שעוסק בהלכה ופילוסופיה בתוך משנה תורה. והוא מנסה להדגים שם בפרק איך משנה תורה מלא בתפיסות עולם מטה-הלכתיות ותפיסות עולם תכליתיות, ואחד מהדוגמאות שהוא מעריך שם זה הנושא הזה. אני לא זוכר את העמוד בספר, אבל הוא מעריך שם בדוגמה הזאת איך שהרמב״ם התבסס על אותה גמרא, אבל פיתח אותה הרבה יותר, שאחד מהסימנים של זרעו של אברהם אבינו זה יכולת של להיות רחמנים. והגבעונים, אחרי שמתחיל הסיפור שם בשמואל, אז כתוב הגבעונים לא מבני ישראל המה. והרמב״ם לוקח את הקריאת ביניים הזאת ואומר, כי הבקשה הגבעונית להוקיע אותם נגד כן, להוקיע אותם ולהתנקם בהם, היא בקשה שמי שהוא מבני ישראל לא יבקש בקשה כזאת, כי זו חשיבה לא יהודית. והרמב״ם בהלכות מתנותנים, בהלכות איסורי ביה, שם מוביל את הגבעונים. יש לך פה פרק תשת?
לא, שבית עולם יש פה.
נפתח איסורי ביה, נדמה לי, זה בקדושה, קדושה, קדושה. נדמה לי שזה פרק חב ב', אני לא בטוח. סורי ביה כב ב', תפתח לנו. לא, כב ב'. בסדר. גם ב... תפתח לך ב'. נעלי בכף א'. נעלי בכף א'. אולי מי שמושא לכתוב גבעונים ויכול תסורי ביור, ימצא את זה לפניי.
כל משפחות בחזקת כשרות מותר לישא מלכתחילה. ואף על פי כן, אם ראית שתי משפחות שמתגרות זו בזו תמיד, או ראית משפחה אחת שהיא בעלת מצה או מריבה תמיד, או ראית איש שהוא מרבה מריבה עם הכל, ואז פנים יותר חוששים מהם, וראוי להתרחק מהם שאלו סימני פסלות הם. וכן הוא פוסל את אחרים, וכן הוא כל פוסל אחרים תמיד. כגון שנותן שבט במשפחות ובחידים ואומר עליהן, ואומר עליהן שהן ממזרים, חוששים לו שמה ממזרו. ואם אמר להן שמה מדהים, חוששים לו שמה עבדו, שכל הפוסל הוא לא פוסל. וכן, כל מי שיש בו עזות פנים או אכזריות ושונא את הבריות ואינו גומה להם חסד, חוששים לו ביותר שמה גבעוני הוא. שסימני ישראל, האומה הקדושה, בישנים, רחמנים וגומלי חסדים. ובגבעונים הוא אומר, הגבעונים לא בני סלמה, לפי שהעיזו פניהם ולא נתפסו ולא רחמו בני שאול, ולא נמלו לישראל, ולא נמלו לישראל חסד למחול,
לא גמלו לישראל חסד,
לא גמלו לישראל חסד למחול לבני מלכם, והם עשו מהם חסד והחיו בתחילה.
עכשיו, הדבר הזה מופיע בלא מעט רמב"מים. מה שאני רוצה להוסיף זה, כלומר, הרמב"ם רואה בזה תכונת אופי יהודית. כלומר, זה לא, יש מצווה לגמול חסד, אלא להיות גומל חסדים זו תכונת אופי יהודית. מי שלא מסוגל לגמול חסד, הוא כנראה לא יכול להיות יהודי. מה שטברסקי לא מסביר שם, אבל אני קצת ארחיב ממש בקצרה, זה למה זה ככה. וכאילו, למה הנקודה הזו כל כך מושרשת? זו תכונת אופי יהודית. ואני חושב שהדברים האלה מתבארים מכמה רמב"מים. זה בעיקר עולה מהרמב"ם בהלכות דעות, פרק א'. שם הרמב"ם אומר שאותו דרך השם שאברהם אבינו גילה אותה, זה המידות הבינוניות. בעצם אברהם אבינו, בשונה ממשה שקיבל חוקה, שקיבל מצוות, אברהם אבינו גילה את הקדוש ברוך הוא, גילה את המידות שלו. ואחת המידות האלוקיות היא, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון. ובמילים מאוד מאוד פשוטות, אברהם אבינו, כל הגילוי הגדול שלו בעולם הוא לגלות את המידות האלוקיות ולנהוג כמותן. והרם אבינו אף טיפוס של רחמן בגלל שזו מידה אלוקית. ונוסיף שהרמב״ם, יש פה פרויקט השוט למישהו, תחפש את הביטוי ערלי לב ברמב״ם במשנה תורה, תגלו שהרם אבינו במשנת הרמב״ם הוא עשה מילה כפולה, הוא מל שתי עורלות, יש עורלה גופנית, ומצאת את הביטוי ערלי לב? לא, יש איזה שלום
במה.
עבדים יש, תגיד לי. כך תכנתי
לי.
אני מוצא לכם את זה. בסדר, פרק תשיעי, הלכות עבדים. הרמב"ם כותב פה, כן, אני קורא לכם עכשיו עוד רמב"ם, אוקיי? הרמב"ם פה מדבר. מה כתוב שם?
איפה
אנחנו? אני מחפש רמב"ם שהרמב"ם כותב שאברהם על הגויים ערילי הלב. הגויים ערילי הלב.
אפילו הצעה לא בחטא לה הרבה ליקום ולא יתום, וזהו דרכם של זרע ישראל בליבם הנכון. אבל עובדי כוכבים ערילי לב אינם כן, אלא ועברתם שמרה נצח, וכן אומר על הגבעונים לפי שלא מחלו לא נתפייסו, והגבעונים לא מבני ישראל למה.
שומעים את הביטוי הזה? עכשיו, הביטוי ערילי הלב הוא לא מקרי. כי אברהם אבינו הוא עמל אותה עולת הגוף, וגם את עולת הלב, עולת הלב, זה שייחס לליבו את המידה האלוקית של רחמים. תשמעו עוד אחד, ואין האכזריות, זה סוף הלכות עבדים. מצוי האלה באקום עובדי עבודה זרה, אבל זרעו של אברהם אבינו, והם ישראל שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא טובת התורה וציווה אותם בחוקים ומשפטים צדיקים, רחמנים הם על הכל. וכן במידותיו, פה הוא קושר את זה, וכן במידותיו של הקדוש ברוך הוא, שציוונו לדמות בהם, הוא אומר ברחמיו על כל מעשיו. וזה ברור שהדגש הזה על אברהם הוא, כי אברהם גילה את המידות, כך הוא כתב מפורש בהלכות דעות, אחת מהמידות היא רחמנות. מפה יש נגזרת, שהיא נגזרת מדהימה, שהרמב"ם כותב אותה בהלכות מתנות עניים, בפרק י', זה בנוי על תוספתא בפאה, שכבר אומרת את הדברים לפני כן, וזה האמירה הבאה, אני קורא לכם. הרמב"ם כותב, כל המעלים עיניו מן הצדקה, הרי זה נקרא בליעל, כמו שנקרא עובד כוכבים בליעל, ובאקום הוא אומר, יצאו אנשים בני בליעל. הוא מעלים עיניו מן הצדקה, הוא אומר אישה מרדכה פן יהיה דבר ונבבך בליעל. אז ההשוואה הזו בנויה על המילה בליעל שמופיע סך הכל פעמיים בתורה, ביחס לעבודה זרה או ביחס ל... מעלים עיניו מן הצדקה. אבל ההסבר של הדברים הוא מאוד מהותי, הוא לא רק בוני על כפל המילים. היות והרחמנות באה לעולם מכוח גילוי המידות האלוקיות, אז מי שלא רחמן הוא כנראה לא גילה את המידות האלוקיות, לכן הוא עובד על הדברה. ולכן זה הכל קשור באברהם אבינו. ולכן הרמב"ם אומר, מי שלא מסוגל לסגל לעצמו את הרחמנות, הוא לא גילה את אלוקים, הוא לא למד כלום מאברהם. כלומר, הוא פספס את כל המסר. והפרשייה הזו של הגבעונים, אני רק חוזר לגמרא אצלנו, כן? כלומר, דוד עשה מה שהגבעונים ביקשו. הגמרא פה לומדת הלכה מהגבעונים, ועדיין יש פה ביקורת עזה, כן? על כל הפרשייה הזאת. בכל מקרה, הגמרא ממשיכה, ופה אתם רואים מה אמר שאלתי כן, את הוו הוא מוחק, וכתיב זה משפט חדש. כתיב, ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, אם העם חטאו, ראשי העם חטאו. כן, מה הייתה אב המינה של הגמרא? שאת מי צריך להוקיע?
מי שהיה אחראי לזה, לא את הצדדים של שאול.
את ראשי העם, לא, זה עכשיו מחזיר אותנו לבעל פאור, ואתה צדקת. אז מחזיר אותנו לבעל פאור, כשמה היה ההנחה של הגמרא? שאת מי היה צריך להוקיע? את ראשי העם. ועל זה מה באה שאלת הגמרא? אם העם חטאו, ראשי העם חטאו? כאן הפניתי אתכם למדרש רבה, ראיתם אותו בפנים? אכן במדרש רבה יש מחלוקת.
אני חושב שגם בפשט הפסוקים אפשר למצוא את המחלוקת הזאת.
בבקשה, תסביר.
הביצוע של משה הוא ברובד אחר. הקדוש ברוך הוא, אמנם הפסוק הראשון הוא בפשט, תקח את ראשי העם ותוקיע אותם. ואז הביצוע של משה הוא קודם כל להגיד לראשי העם לעשות משהו. זאת אומרת אז אנחנו רואים פה שמשה הבין משהו אחר מדברי הקדוש ברוך הוא. אולי בעצם הפשט הוא גם הפסוק הראשון. לא כפשוטו.
תקרא את הפסוקים בפנים. יש לך את זה פתוח?
את הפסוקים לא.
לא. זה מישהו אחר, אבינועם, פתוח לפניך?
כן.
תקרא, תקרא.
ויאמר השם משה, קח את ראשי העם והוקיע אותם לנגד השמש וישוב אחרון אף השם מישראל. ויאמר משה לשופטי ישראל, הרגו איש אנשיו ונצמדים לו בעל פאור.
קודם כל, מי זה מזכיר לכם? אני מקווה שהאסוציאציה עברה בראש. זה מזכיר את משה בחטא העגל, נכון? למה זה מזכיר את משה בחטא העגל? תפתח בשמות למד בית רגע, תקראו שם, זה כמעט אותם פסוקים.
רוח הנביא,
פתוח שמות למד בית, משה בן לוי, מה הוא אומר להם שם? יש לך זה שמות למד בית, בסדר? איך אתה פועל? תשאו תגיד לי.
צריך את חבר הרשת, זה לא קורא את זה.
אני לא רק קדוש, באמת רעיון טוב. נו, אבינו, תפתח.
שמות
למד בית, נכון? צו זמור למעלה, בסדר? תנח קורא. פה, הנה, נו. בבקשה, תקרא את זה. והיה מאוד משה בשער המחנה, והיום היה... מילה אדוני אליי. דרך אגב, ספר מכבים אחרי מתיקיון לא אמר את המשפט הזה, לא אמר. ויספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, שימו איש חרבו על יריחו, עברו בשום משער לשער במחנה, דרגו איש את אחיו, איש את אויו, איש את קרובו. ועשו בני לוי כדבר משה. עכשיו הולכים לפסוקים בבעל פה, זה התנהגות דומה. אבל פה זה על רקע של עבודה זרה, ושם זה על רקע של... של גילוי הריות, כן? עכשיו בואו נחשוב יחד, האם מה שמשה אומר להם הוא באמת שיקוף של מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כן? אתה טעת שלא.
ולכן זה מלמד
מאחורי זה. אה? זה מלמד מאחורי זה? תקרא את זה עוד פעם. אין לך את זה, טוב, אלעזר.
ואומר אדוני אלוהים משה, קח את כל השם ומוקע אותם לאדוני נגד השמש ואשוב אחרון אף אדוני מישראל, ואומר משה לשבטי ישראל, הרגו איש אנשיו ונצמדים לבעל פאור.
נו.
זה לא נראה את הדבר.
זה לא אותו דבר. לכן הביצוע של משה מלמד אותי על הפירוש הנכון של הפסוק הראשון.
שמה הוא לדעתך?
שהוא בעצם יותר קרוב לפרשנות הגמרא, לפרשנות חז"ל שאומרת שבו תעשו להם דין. אתם אחראים שהם יוצאו להורג. אני רק אומר שהמחלוקת במדרש רבה מצויה כבר בפשט הפסוקים.
אתה יכול להבין את זה בנפרד, אתה יכול להבין את זה ככה. משה הרבה פעמים אנחנו רואים אותו הרי שהוא עושה את הפער, זה גם כשלמדנו פה סמיכה, ראינו שהוא מבצע הפוך, הוא קודם כל מוציא את יהושע ועושה את זה פומבי, ואחר כך סומך. תמיד הוא עושה את זה, וזה מלמד אותי על בעצם על הפירוש הנכון אולי של הפסוק הראשון. רק המחלוק במדרש רבה מצויה כמו הפסוקים.
מצויה, כי מדרש רבה יש גם שיקולי כאילו פרשנות שם, נכון? אתה יכול לקרוא את זה, עמיחי?
את הפסוקים או את המדרש רבה?
את המדרש, תקרא את המדרש.
ויאמר אדוני אל משה, קח אותך בשם והוקע אותם. רבי יהודה אמר השם, תלה לשלום יחו בבני אדם. ומניחם אמר, לא תלה בשם העם, אלא אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, הושב להם ראשי סנהדריות ויהיו דנים כל מי שהלך לפיעור. אמר מי מודיען, אמר לו, אני מפרסם עם כל מי שטעה, הענן שר מעליו והשמש דורחת עליו בתוך הקהל. ויהיו הכל יודעים מי שטעה ויתלו אותו. תדע לך שם כן, ויאמר משה לשבטי ישראל לארגון של משה.
אז לפחות, התדע לך, לפחות מי שאמר את זה, שהביא את זה כוכחה לשיטת רבי נחמיה, נכון?
נחמיה, כן.
אז הוא כן, הוא חושב שהפסוק, הדברים של משה בפסוק השני משקפים הבנה בפסוק הראשון שדמי היה צריך להוקיע את הנצמדים לבעל פאור ולא את ה...
למרות שהסיפור על זמרי בן סלום מוכיח לכיוון השני.
מה זה?
הסיפור על זמרי בן סלום מוכיח לכיוון השני.
איך הוא מוכיח לכיוון השני?
שרואים שבסוף מי שהדרך בשביל אותו מגפה הייתה על ידי זה שהרגו את אחד מראשי העם.
אבל הוא היה אחד מהנצמדים גם כן, לא? אתה עולה פה על בעיה בכלל בתוך הפסוקים. מצד אחד משה כאילו בעניינים שולט, נכון? כמו בחטא העגל, ככה זה מתחיל, מחלק פקודות, מחלק משימות, יעדים, ואז מה קורה? הם בוכים, הם מתפרקים, כאילו ראשי העם לא מצליחים לעשות את מה שמשה אומר, ואז בא פנחס בקנאות, כאילו שלא לפי הפקודות, ועושה איזה משהו, נכון? זאת שאלה פלימית בתוך הפסוקים, מה בדיוק הרקע לזה, כן? יכול להיות, מה שהסוגיה כאן עם הוליכת הדברים, זה קשור לנאום של אובמה, של שם, מישהו שמע את הנאום אולי? לא, אתם מסמידים, בסדר.
שהוא מחבל,
עם האלה של ארגון? אובמה בא לעיירה הקטנה הזו, ניוטאון, בקנליקט, אתה יודע איפה זה נמצא? קנליקט. לא, הוא כנראה נתן נאום מזהיר, כאילו, עכשיו, אחד מהדברים שהוא דיבר בתוך הנאום זה שיש פסיכופטים ויש אנשים שעושים מעשים והם אחראים למעשים שלהם.
הוא בטח עדיין מתעלם מהחוק שלכל אחד מותר להתנות
לזה. אז זה הוא דיבר, הוא אמר אבל שהחברה כחברה נכשלה, הוא דיבר על זה, שזה כישלון של החברה האמריקאית שהיא לא מגינה על חיי ילדים קטנים. הוא נתן שם נאום על הורות ועל מה זה ילד קטן ומה זה לאהוב ילדים, והוא הכה על חטא והוכיח את האומה האמריקאית, כולל הוא התחייב שהוא הולך לנקוט בצעדים מעשיים לשנות את המצב. בוא נראה, תזכרו, הוא נשיא בקדנציה שנייה, הוא לא חייב כלום לאף אחד. זה קרטל רציני, תעשיית הנשק שם, אבל פחות או יותר הטענה המרכזית שלו הייתה, זה דברים שנמצאים פה ברקע הסוגיה. מצד אחד מי שעושה את המעשה, מי שחטא, הוא אשם, כן? מצד שני, שאלת האחריות של ראשי העם, עד כמה אפשר לבוא בתאבות למי שבונה את המבנה החברתי, למי שאמור לפקח על המעשים שלה, למי שקובע את הערכים, למי שמנחיל אותם, כן? מה מידת האחריות שלו? עכשיו, המאירי פה, ראיתי על התו, המאירי מצד אחד מפנה לגמרא בתחילת פרק שישי בשבועות. קצת הזכרנו את זה פה, כשדיברנו על האיום בעניין נפשות, הזכרנו את האיום על מי שהולך להישבע. אחד מהדברים שמדברים זה על החם, שהמשפחה שלו אשמה. כלומר, האמירי אומר מפורש, יש אחריות גם מקיפה לחברה מסביב. כלומר, הרעיון של עשב שוטה הוא רעיון לא, כנראה לא כל כך תורני, כן? הוא בנם גדל באיזה קרקע מסוימת, והתפיסה שקיימת היא שאם ילד קטן אומר משהו, כנראה זה משהו שהוא שמע בבית. מצד שני, האמירי אומר, אבל אי אפשר לחשוב שנעניש את ראשי העם כאילו הם רוצחים. כלומר, אף אחד לא חושב שהממשל האמריקאי רצח את הילדים האלה. מצד שני, משהו לא בסדר שם, כן? כלומר, משהו מסריח, כן? ופחות או יותר הדילמות שיש פה בסוגיה, כי מה הסוגיה אומרת, כן? קח את כל ראשי העם, אם העם חטו ראשי העם, מה חטו? אז לפחות השאלה היא, מה חטאו ברמה שיוקיר אותם, כן? ועל זה באה התשובה, אמר רב יהודה אמר רב, אמר לו הקודש ברוך הוא, מול משה, חלק להם בתי דינים. מה הייתה אם אילה, אם משום שאין דנים שניים ביום אחד, אמר רב חיסדא לא שם ושתי מיטות ויתה אחת דנים, אלא כדי שישוב חרון אף מישראל, כן? בואו נחשוב לרגע על הישוב חרון אף, זאת אומרת, מה הגמרא אומרת, למה צריך לחלק את בתי הדינים? אז מה ההסבר שהגמרא נותנת? אומר רש"י, אני מקרים. קודם כל יש כולם עסוקים בדבר, מקנאים לכבודו. הרעיון הזה פשוט קשור בטבורו למה שעלה פה כנגד השמש בתוך ההקשר של המקראות. בעצם השאלה שאומרת על הפרק בבעל פאור, וזאת שאלה שאפשר לראות שהיא אומרת על הפרק, אני חושב בסוגיות הלכתיות רבות, וכאמור זה גם עולה לפרק גם בחברה היום. שמוות, רצח, הבעיה שיש של בעל פאור היא לא בעיה של החוטאים. יש פה כמה אנשים שחטאו, אז צריך להניש אותם, או צריך להציל שאחרים לא יחטאו. זו בעיה של הציבור. כלומר, למה יש חרון אף על ישראל? החרון אף הוא לא רק כנגד החוטאים. החרון אף הוא כנגד העם כעם. הוא באופן דומה, הייתי אומר, כדי להסיר את חרון האף, מה אנחנו צריכים לעשות? להראות שהעם כעם נלחם בזה. כלומר, אם פשוט היו שם בתי הדין, כי זה המקצוע שלהם, כן? היו מעבירים אותם אחד אחד, זה, היו דנים את החוטאים, אבל לא היו מייצרים את מה שרש"י מתאר, שזה, אני חוזר על המילים, כולם עסוקים בדבר. הכולם עסוקים בדבר זה לשנות את האווירה הציבורית. כולם עסוקים בדבר זה להראות את היחס של החברה כולה כלפי המעשים האלו. וחברה נמדדת, ואני חושב שזה עולה באופן מפורש בספר ויקרא, חברה בעבירות מסוימות נמדדת לא רק במעשים, אלא גם ביחס שלה כלפיהם. יש לנו שתי פרשיות של עריות. פרשה אחת זה ויקרא י' ח', והשנייה זה ויקרא ח'. מה היחס בין הפרשיות? ויקרא י' ח' זה האיסור של עריות, וויקרא י' ח', כף סליחה, זה העונש של מי שעובר על עריות. עכשיו, המעבר מהאיסור לעונש הוא במידה רבה הוא מעבר מהחוטא ליחס של החברה כלפי החטא, שכן מי אמור להניש? החברה. עכשיו, זה לא מקרי שויקרא חף, ויקרא חף, שאתה חברות הלא מוצלחת. תוכנה מוצלחת, כן? ויקרא חף, זה לא מקרי שהפרשת קדושים, בסדר? תפתח לי פרשת קדושים. ויקרא חף, כן, אם יש לנו, תקרא, תפתח את ההתחלה. יופי, עכשיו קדימה, עוד קצת, תרד עוד למטה. איך זה נפתח? זה נפתח. עוד אחד. ואם העלה מעלים הוא עם הארץ, קדימה. את עיניהם מן האיש ובתיתו מזרעו למולך לביתי עמית אותו. אז מה יש שם? ושמתי אני את פניי באיש הוא וכולי. הפסוקים שמתארים עונש, הם בעצם מתארים את השאלה, האם העם מבארים את הרע מקרבם או לא. כי יש עבירות, כן, סליחה. נכון, יש עבירות מסוימות, אני רוצה להסביר גם מה המכנה המשותף שלהם, שהן לא רק עבירות של יחיד, הן משפיעות על האווירה הציבורית, שזה כאן מאוד בולט, שזה עבודה זרה, זה גילוי עריות, והשלישי אמרת, שפיכות דמים. וזה עבירות שהפסוקים בתנך, אני מרגיש תנך כי רק שניים אותה לדיעתים פורשים בתורה, אחד זה בנביא, מתארים את החטאים האלה כחטאים שמתארים את ארץ ישראל.
זה אווירה או שזה משהו יותר מטאפיזי? זה הלך רוח בעם או שזה שבצבור החטאים של העם גדילים את זה למשהו שהעם לא יוכל לעשות?
אני לא יודע, אני פחות טוב במטאפיזיקה. אני יכול להגיד שבלשונות של הפסוקים זה שזה מטמא את הארץ. וזה נמצא במפורש בויקרא י' ח' וכף. הרעיון הזה שעריות מטמאות את ארץ ישראל, ובמדבר למדהי הפרשה שדיני נפשות בנויה עליה, הפסוקים שם מתארים לו, תחניפו את הארץ כי אדם הוא מטמא את הארץ. יחזקאל מדבר על עבודה זרה כחטא שמטמא את הארץ, פסוקים שם יחזקאל עמוד ז' וכולי. ואני גם אומר שהגלות כתוב שהיא נגזרת, מסתכלים בתורה, לא כל חטא גוזר גלות בעקבותיו. מי גוזר את הגלות בעיקר? החטאים האלה. ולפחות ההסבר של לב הפסוקים הוא עובדה מטאפיזיקה שאני יכול לתת לך, זה שהשכינה שורה בארץ ישראל, והיות והשכינה שורה בארץ, השכינה לא שורה על מקום שאלו הכללים שלו, שאנחנו מיד נראה את זה גם בשורות הבאות בגמרא, השאלת איך הדיינים דנים, איך אנחנו מתייחסים לעוולות בחברה, זאת שאלה של החברה כולה. כלומר, לחטא יש שני פנים, החטא יש לו פנים של העושים אותם, ויש להם גם פנים ציבוריות. איזה מין חברה הזאת שכך עושים דברים בתוכה? כן, בבקשה.
אמרנו את זה בתשתית על דיני נפשות. מה הסיבה שדיני נפשות זה צריך להיות העדה, שמשפטו העדה והצילו העדה, זה הגיוני מאוד. לכן, אם אנחנו כן מנסים לדבר על המשנה שלנו בתור מצביעה על איזשהו הבדלים יותר מהותיים ולא רק טכניים בין זה, אז לקריטריון של הבהירות שלו עליי של הדיון עצמו, גם דיני ממונות צריכים להיות ביום. לקריטריון של עצם הפסק דין היום הוא לא רלוונטי מבחינת הבהירות, אלא מבחינת זה שיראו שיש עיסוק ציבורי בדבר, וזה בדיני ממונות הרבה פחות, כאילו פחות חשוב, ובדיני נפשות שזה אחריות של הציבור כולו, זה חייב להיות משמעותי.
יפה, ופה אלעזר, נכון? בשלושה שבועות אני מקווה שלא עשיתי חלוט.
היי, כשאני אתגייס, אני אחזור.
יהיה בסדר, אל תדאג. סבא שלי השני, אבא של אבא שלי, לא רב מפורסם, אני שאהבתי. אז הוא היה מורה הרבה שנים, 50 שנה הוא היה מורה. אז הוא פעם אמר לי בזקנותו, הוא לימד אלפי תלמידים. את מי הוא זוכר את השמות? הוא אמר, הכי טובים והכי גרועים. כלומר, אלה שהיו במשרד של המנהל כל שבוע, אותם הוא לא שכח.
אמרת שאתה בינוני.
אני מאחל לכם שאני אשכח את זה. חס ושלום, חס ושלום, תהיו הכי טובים. בסדר. כל כך, אני רק חוזר לפה. פה אלעזר עושה שלום מסוים בין פשוטי המקראות אולי לבין הדין פה. בעצם, התחלנו שהמקראות בעצם רוצות פומביות. בעצם התגלגלנו קצת לתוך זה שהסוגיה מתארת פה שבדיני נפשות, הרי הסוגיה רואה את בעל פאור כסוג של אב טיפוס של דיני נפשות. אבל דיני נפשות הם בעצם הם לא משפט פרטי של ההוא שעבר עבירה. ופה אלעזר מזכיר את ממד הפומביות, נכנס פה כי עלינו על כך שבעצם מי שאמור לדון דיני נפשות, העדה, זה עם ישראל כולו. עכשיו, הסיבה שעם ישראל כולו אמור לדון בין היתר, כי החטא משפיע על עם ישראל כולו. זה משהו מעבר לרמה הפרטית לחלוטין. עכשיו, אם כך הדבר, האם הדגש על יום פה, אולי הוא גם באמת כי רוצים פומביות? מה, אני אשאל את זה בצורה הכי פשוטה. דיני ממונות דנים ביום וגומרים בלילה. ראינו אז שני הסברים, בואו ניקח הסבר אחד שיקשה את החיים שלנו קצת. ההסבר שאומר שבעצם גם גומרים ביום, רק שמה? איך אני מגדיר יום? לפי מה? לפי מה אני מגדיר את היום? לפי חטיבת הזמן שהוא נגרר בעקבותיו. נכון? דיברנו על המגן אברהם, לא המגן אברהם, הסמה, זוכר עם הנר? ראינו דיברן את ההסבר הזה? כלומר, אם אדם התחיל דיון בתשע בבוקר, והוא גולש לתוך הלילה, מבחינתנו הדיון הזה הוא דיון יום. כי היום לא נקבע רק לפי השמש, הוא יום סוציולוגי, נכון? אז תיאורטית זה לא יכול להיות בדיני נפשות דבר כזה? רבי שלמה יבוא מישהו ויגיד, אתה יכול לגמור בלילה למרות שהוא לילה. ואם אתה אומר שאתה גומר בלילה כי הגדרת יום אחרת, תיאורטית זה לא יכול להיות בדיני נפשות, נכון? מולו הדין רק היה מצד, נגיד, בהירות המחשבה וכולי, אולי גם בנפשות. אבל אם אני מכניס את הממד, את הגורם, שגמר דין בדיני נפשות גורר בעקבותיו מיד מה? ביצוע של?
ביצוע של גזר דין.
ביצוע של גזר דין. ואני מעוניין בפומביות לגזר הדין, אולי גם לגמר הדין. למה מעוניין בפומביות? כי זה משפט האומה, העם דן. נכון, העם דן באמצעות נציגים. אבל אם בתפיסה הרעיונית, היסודית, דיני נפשות, הם מופקעים מהגדר של הזבלה, כן? שלושה אנשים פותרים סכסוך בין שני אנשים. לא, מדובר פה במשהו ברמה הלאומית הפומבית. אולי רק כזה, אנחנו מבינים למה הדגש העצום הזה היום, אולי באמת מצד הכמיהה לפומביות. אולי הדבר ככה. כן, אבי.
אבל אם, אולי לא זוכר מה העניין, אבל אז מה מכונן לילה, אם אתה אומר שמתי שנגמר הדין, מתי שאתה מחליף שנגמר הדין, כאילו... זאת אומרת, לא ביום, בלילה, אלא ביום. אז
לא
מכונה לילה,
לא הבנתי, בדיני ממונות?
לא, אתה אומר, עליבה למי שאומר ש... מתי אתה מסיים את הדין? כאילו כל זה חטיבה אחת. לתוך הלילה. אז מה זה לילה?
אז אני הולך לפסוק, עוד פעם, לדרשה של הגמרא, של רב שמעי בר חייא. אמר רב שמעי בר חייא אומר, למה אני יוקר אותם לנגד השמש? בעצם הרעיון, אתם אמרתם,
זה
לא
אני.
לא, הרעיון אומר... שאני מעוניין להניש ביום, ואני חייב להניש, לבצע את גזר הדין באותו יום שבו היה גמר הדין. בעצם בואו נתרגם את זה לעברית פשוטה. זה אומר שלו בדיני ארונות אני נותן גמר דין והוא לא קשור לגזר הדין. כלומר, מחר תחזור את הכסף, נכון? מה קרה? תחזור את הכסף בלילה. ולכן שם אני נותן הגדרה של יום שמאפשרת גם לגמור את הדין בלילה. בוא נזרום עם הרעיון, כי זה נחשב לגמור את הדין ביום, כן? ובדיני נפשות, היות וגמר הדין הולך לגזר הדין, וגזר הדין חייב להיות ביום באמת מדין הפומביות, אז גם גמר הדין מקבל הגדרה אחרת. זה משולל את האפשרות לקבל את ההגדרה של, של, של גמר הדין בלילה. הוא שולל את זה. אולי גם אומר כבר לזר יותר, אולי גם גמר הדין אני רוצה שיהיה סוג של פומביות. כאילו, שמכריזים, האומה מכריזה, שהיא דנה, היא מקיעה את האיבר הזה מתוכה, כן? זה צריך להיות דבר פומבי, זה לא דבר, עכשיו, מאוד בולט בפרק שישי ואילך, שההוצאות להורג, אולי דענו זה עושה עצמו מורת, הן פומביות.
ביותר מהמשפט עצמו.
בוא נגיד ככה, במקרא, בוא נהיה רגע יותר, עם יותר דם, כן? הסקילות ההמוניות האלה, כן? הן ברחובה של עיר. אנחנו התרגלנו, א', יש לנו סלידה מעונש מוות, ב', הורגים בחדרי חדרים, נכון? אצלנו, הגרדום של איכמן, מי היה בחדר? חמישה אנשים, כן? אבל אתם יודעים איך פעם הרגו, כאילו, אני צריך לספר לכם, ראיתם סרטים, נכון? בכיכר העיר. איך הורגים בעזה, כן? גוררים אותך, סליחה, מה שאני הולך להגיד, עם אופנוע ברחובות העיר, ראיתם את הרשעים האלה, כן? איפה עם אח שם המסורים הרגו את אלי כהן? בכיכר העיר, כבר, תמיד זה היה ככה. שבין היתר זה, כי העם, סליחה, מה שאני הולך להגיד, אנשים אוהבים דם. וגם זה למען יראו, למען יראו ויראו, למען יראו ויראו, זה לא סוג של פומביות, כאילו השלטון מנסה להפחיד, השלטון אף פעם לא הורג את בן אדם רע כי הוא אדם רע, כן? יש פה משהו מעבר, כן.
זה מעניין, כי גם המשפט של אלי כהן וגם המשפט של אז היו בדלתיים סגורות, הוא לא צריך להורג
את הפומבי.
בארץ הפוך.
כן.
יש סרט מצחיק של מונטי פייתון.
כן.
שמתארים שם מוצא סקילת ומה ש... זה גם מזכיר הרב, יש לי שאלה.
כן, בבקשה. כן, למדתי פייתון, זה לא רציני.
מה?
לא רציני. כלומר, אני למדתי אצל שלום רוזנברג, ושם למדתי שמונטי פייתון זה חלק מהשיעורים, כן? לא, הוא לא רק הוא, בכלל, הוא רב. אני למדתי אצלו כשהוא הוציא לאור את בעקבות הכוזרי. עכשיו שמתם לב, מי שמכיר את הספר, זה יצא רק במהדורה ניסיונית. אז אני אספר לכם משהו לפני 20 שנה, הוא אמר, הוא יושב עם ציירים, ומחפש שיציירו לו כל מיני קרטונס כאלה, קריקטורות, שתארו את הרעיונות שלו במחשבת ישראל. הוא כנראה עוד לא מצא את האלה שהסבירו את רצונו, כי הספר עד לא יוצא לאור, כן. אבל חלק מהדברים, בבקשה, כן, ברצינות, כן.
השאלה, הסיבה שצריך להיות פומבית, מה שדיברנו עכשיו, זה עניין מהותי או עניין טכני? זאת אומרת, אפשר להגיד משהו מחק כזה במציאות של פעם, שהחברה התנהלה במשך היום ובלילה מקום ראשון, אז היו צריכים בפומבי לעשות זה ביום. או שמה נגיד שזה משהו מהותי.
היית פעם בלוויה ירושלמית בלילה, תגידי?
מה?
היית פעם בלוויה ירושלמית בלילה? בלוויה בירושלים ב-12 בלילה, היית פעם? תחלוק איתנו קצת חוויות, אתה רוצה?
זו אותה הרבה ממש קטנה, להרבה עם זה 20 נשים חוויות תמיד.
עוד מישהו?
הוא
בעמודי. עוד מישהו?
בהתנהגות של החבר'ה קדישה, אתה שואל לו?
כאילו, מה הרגשת? לא מה ראית, מה הרגשת?
חפלאפ כזה.
אני אספר לכם סיפור, נוכחתי כשזה קרה. סבתא שלי עליה שלום, היא נפטרה ב-29 בערב, בו' באלול, בתשמ"ו. והמשרד הפנים, המחלקת רישום פטירות נסגר ב-9. אבא שלי עיכב את ההודעה של הפטירה, הוא ביקש מהבית חולים שלא יודיע שהייתה פטירה עד שיעבור 9, כי הוא לא רוצה לוויה בלילה. הוא ידע שהם מבינים את המדעות, את הכל הוא ידע, כן? הוא לא רצה לוויה בלילה. היא לוויה בדרך כלל לא מכובדת, היא בחטף, כאילו נפטרים מהמת ככה. ואני ראיתי אותו, הוא חיכה, וברגע שאין תעודת פטירה, חבר'ה קדישה לא יכולים, הם לא יכולים לקבור. אז הלוויה הייתה למחרת, ב-11 בבוקר, סליחה?
אין חלוץ של מוות.
אין תעודה,
בלי תעודה אי אפשר. לא, בינינו, אני אומר לכם את זה במאמר מוסגר, כדי להגן על אנשים, אתה חייב איזה פיקוח על כשמישהו עומד בבית, אתה מבין את מישהו הולכים לבית שלו? שוטר, אולי רצחו אותו, מה אתה יודע? פעם אם זה זקן מתישים, אולי מישהו מהמשפחה נמאס לו לטפל בו, כאילו, צריכים לוודא, זה המוות טבעי. זה לטובת החברה שיש את זה, זה פיקוח, כן? אבל את השאלת דעתי, הנטיית הלב שלי זה מהותי, זה לא נראה לי רק משהו טכני. זה מהותי, כלומר, מה זה להרוג בן אדם, כאילו, בוא נדבר כרגע לראש פה, להוציא לו בלילה, שאף אחד לא ידע מזה, כן? אז היום תגיד, זה יהיה כותרת ראשית למחורה בכל האתרי האינטרנט, בסדר? ותחשוב גם בחברה עתיקה, אנשים צריכים לראות משהו, צריכים להיות נוכחים, כן? כלומר, זה לא, אני חושב שזה מהותי, כלומר, אני חושב, אתה ביקשת את זה, שנאסוף את כל הרעיונות של הפרק, אני חושב שאחד מרעיונות היסוד של הפרק זה שהנושא של חיים ומוות לא יכול להיות בין יחידים ליחידים, הוא לא יכול להיות רק בעיה פרטית של הבן אדם הזה. זה מאוד בולט בפרק הזה. הרעיונות שכתובים בפשוטו של מקרא, זה הידה. הידה דנה, זה בממדים אחרים לגמרי, וכולל גם פה. זה ברור שכל החטיבה הקטנה הזאת בגמרא, היא חטיבה שרואה לנגד עיניה דברים בממדים לאומיים, כאילו ציבוריים, זה לא משהו פרטי. וזה חלק פשוט מהדבר הזה, זה יום.
היום הוא עניין מהותי בפומביות? אני לא יודע, היום הדברים הפומביים חורים בערב, לא ביום. כל החיים הציבוריים של פומביות לא דווקא קורים ביום.
אנשים עובדים, נכון?
נכון, זה לא היום עניין מהותי.
אז מה נאמר? כאילו, מה אני לוקח מהסוגיה הזאת? אני אשאל את זה אחרת, על כל הסוגיות האלה. אני היום לא הורג אף אחד, כן? מה אני לוקח מהסוגיות האלה, כן? אז אני למשל, דבר שאני לוקח, זה הנושא של שההשפעה של חטאים מסוימים, הם משפיעים על החברה כולה. כלומר, שזה לא רק עניין פרטי של מישהו. בוא ניקח דוגמה לדבר כזה, כן? מצב הגאווה. כן? בוא ניקח את הדוגמה הזאת. לפני לא מעט שנים, היה איזה 6-7-8 שנים, שהיה את הרעש הגדול, יהיה מצב הגאווה או לא, היה הרבה רעש, כן?
בירושלים.
בירושלים, כן, כמובן, בתל אביב... כאילו, אני אומר ככה, יש משהו בריא באינסטינקטים של החרדים שאמרו, זה לא יכול להיות דבר כזה. מהסיבה, אני אומר מה היא? שהם קולטים שנושא של עריות, נושא של מיניות, הוא לא נושא פרטי. כלומר, זה מתואר כנושא של זכויות אדם. אבל יש בזה גם ממד אחר. שאני גם אומר, לדעתי גם יש בזה זכויות אדם. אני אומר בפירוש, כלומר, אני אומר את זה קצת אחרת. לעניות דעתי, מצד אחד צודקים החרדים שעל הפרק עומדת פה שאלה שהיא שאלה ציבורית, או אני אבטא את זה בצורה אחרת, יש פה שאלה ציבורית שמולה עומדת גם שאלת זכויות הפרט, והשאלה איך מאזנים ביניהם היא שאלה לא פשוטה. וכבר הזכרתי פה פעם את הרעיון הזה עם הרבה הזאת, הפורמט שחזרה בתשובה, שהיום היא קצת קונסרבטיבית וחצי אורתודוקסית מודרנית, כן? אבל היא דיברה על הדבר הזה, שבצד זה שהיא מאמינה שצריך לתת לאנשים עם נטיות שונות לחיות איך שהם רוצים, היא לא רוצה שיהפכו את זה, או היא מרגישה שמגזים, יש טרור כאילו להפוך את זה למעין משהו לחתחילה שאומרים אותו כאופציה, שאומרים ילדים בגן הילדים יש משפחה כזאת. זה ברור שהתורה מבחינה ערכית יש לה תמונה איך משפחה נראית. מצד שני, אני אומר, אנחנו היום נמצאים בשיח דמוקרטי, בשיח של זכויות, שיש מקום לשפה גם קצת אחרת. עכשיו, איך מאזנים ביניהם? אני יכול לומר לפחות איך אני רואה את הדברים. אני חושב שבחברה דמוקרטית, שאתה נותן לאנשים להתבטא מכוח חופש הדיבור, זה כבר אין לו אותם השלוחות כמו שיש בסוגיה פה. מה אני מתכוון? בחברה לא דמוקרטית, כשבן אדם קם ועושה דבר שהוא נגד הערכים מסוימים של החברה, אז הוא צובע את כל החברה, אם היא לא מתנגדת. אני חוזר לה, בן אדם העביר את בנו למולך. אם החברה שותקת, העלם יעלים הוא המארץ, החברה תמכה במולך. אבל בחברה דמוקרטית, שאומרים לא מתערבים לפרט בחיים שלו, אז אם בן אדם עושה מעשה מולך, בוא עזבו
את יותר. בן אדם
הוא עושה מעשה, כן.
הציבור לא נגיד כצנקי מזה.
בואו מיד נעבור לדוגמה הזו, אבל בואו נתחיל קודם בטענה, כי אתה נותן דוגמה קיצונית, שאני לא אפשר לתת את הטענה. בואו נגיד את הטענה, ואז נחזור לדוגמה. אם אני אומר ככה, אתה מעביר למולך, אני שונא מולך, אבל אני לא מתערב בחייך בשם חופש הדיבור, לא תמכתי במולך, תמכתי בחופש הדיבור. מצד שני, האם זה אומר שאני צריך לוותר על הרחוב, או שאין לרחוב צורה? אז לכן, לי היה נראה אז, שלעשות מצד התארה, כלומר, במקום למנוע את מצד הגאווה, להגיד, אתם, זכותכם, זכותכם לצעוד, אנחנו דוגלים בחופש הדיבור, אנחנו לא רוצים לדכא אתכם. אבל יש לנו באמת דעה אחרת, על איך חברה צריכה להיראות, כן? וזה אפילו בלי להתנגד לזה שהם יחיו איך שהם רוצים, כן? אנחנו לא רוצים להפוך את זה לפני החברה שלנו. עכשיו, אתה שואל רצח ראש הממשלה, בוא נעשה לחשוב על הדוגמה הזאת, כן? גם בחור עם כיפה, בוגר בר אילן, בוגר קרם ביבנה, כן? ו... נס הוא לא בוגר עוד ניאל, נכון?
אבל זה היה יכול להיות.
היה יכול להיות, לא. אוקיי, כן. אבל דרג את ראש הממשלה. אז מה השאלה?
לא, מה שאני אומר להציג, עד היום עושים מלוני גשם דתיים מתעצלים ומגנים את הרצח הנורא. עדיין יש ציבור. ועדיין הציבור נצבע על ידי מעשים של פרטים, אם הציבור רוצה ואם לא, וגם אם הציבור לא מכיר בזה שהוא ציבור. עדיין אתה יכול לראות אחרי שיש רוצח, אז אתה יכול לראות תגובות, ואין את כל הרוסים האלה רוצחים. זה עדיין מופיע, ולכן לא יודע, למרות החופש הדיבור, אנחנו עדיין קצת חשוכים בקטע הזה. לכן יש השפעה.
מצד הגאווה כאילו נועד לבטא את הזכויות של הפרט, כי מה קרה עד עכשיו? הזכויות של הפרט פשוט...
הם דוקו, כן. אוקיי, אז אני מקבל את ההערה, ואז אולי לא צריך מצד התארה, כן? אני לא הולך למצדים בהפגנות, בכל מקרה. אני באמת חושב שאנחנו חיים בחברה, בלי להיכנס לשאלות, רק אפילו... של הערכים התורניים המוחלטים, שאנחנו חברה דמוקרטית ואנחנו מרוויחים מזה. כלומר, זה גם ערך תורני בין להיות דמוקרטי היום. כלומר, פעם, בעבר אי אפשר להיות דמוקרטי כל כך, אבל זה לא איזה ערך חילוני שבגלל זה אני... זה ערך דמוקרטי. אני באמת חושב שלא צריך לחפור לאנשים בחיים הפרטיים. כלומר, מצד שני, זה לא אומר שאני לא מאמין שאת התורה רעיונות, או שהתורה לא אומרת לאנשים מה לעשות, כן? אבל בין זה, אבל בין מערך הפיקוח, כלומר, הרעיון של הסוגיה פה במקצת יורד, מה שאני מנסה להגיד, כלומר, יש משהו ברעיון של הסוגיה שנשאר, שכן, זה כן נכון הדבר שמעשים של אנשים הם לא רק בעיה שלהם, כן? יש בזה משהו מעבר. מצד שני, בחברה שהיא יותר דמוקרטית, זה נצבע בצבע אחר. זה מורכב. עכשיו, מה שאתה אומר על רבין, כן? זה משהו קצת שונה, זה גם דעות קדומות, או שאנשים, אני יכול להגיד לך שכמו שיש לנו כדתיים הרבה דעות קדומות, יש גם לחילונים דעות קדומות עלינו כדתיים, אתה יודע על מה אני מדבר? כן, אוקיי, אז זה עוד נושא. ובכל מקרה, מאוד מאוד ברור בסוגיה כאן, יש מעשים, אפשר לדון מהם ומה מקומה, ואיפה זה נכנס, ואיפה עובר הגבול בין הזכויות הפרט שלך לבין ערכי החברה, כן? מה? אפשר לדון בזה, וזה בסדר שיש גם דעות שונות, זה הכל נמצא בשיח הזה. כלומר, היום הזה הוא לא רק, טוב, בחוץ שמש. זה באמת שאלה, זה פומבי, זה לאין כל, המעשה שלך משפיע עליי, היחס שלי למעשה שלך, זה הכל נמצא פה.
זה
משתנה
היום, בגלל זה.
סליחה?
זה עניין מהותי, יכול להיות שזה ישתנה.
הפרטים אולי משתנים, אבל הרעיון או הדילמה, אני לא חושב שהוא נעלם לגמרי.
לא, אז זה היה היום, אז היום זה יהיה 8 בערב.
יכול להיות, כלומר 8 דקות ל-8 אם אתה אוהב את...
שני נושאים ביום אחד, אבל
זה
דגש על כל אחד
ואחד. זה מעניין, כי מה הסיבה של זה שלא דנים, אז מה אומר פה רשי? צריך למצוא טעם לדבריהם כאן וכאן, באתי לי קלקולי. אז לפחות רשי לא מתאר את זה מהזווית של שיהיה פומבי, שיהיה לכל אחד ידיעה בחדשות, יותר רשי מתאר את זה שהם לא מסוגלים לבת אחד ללמוד שתי סוגיות. כאילו זה מבלבל. אתם יודעים שהרב מבריסק לא היה לומד כמונו, סדר בוקר פרק אחד, סדר ערב פרק אחר, בצהריים עוד 8 נושאים, היה לומד דבר אחד כל היום, כל יום. פשוט לומד סנהדרין מהבוקר עד הערב, כן? כי הוא לא אהב את המעבר הזה בנושאים, כן? זה מה שרשי מתאר, זה משהו קצת אחר, אבל זה יכול להיות בהחלט שההצעה שלך מתקבלת, מתיישבת על הלב, כן? כן, בבקשה.
שתי הערות, א', במדרש, אם אנחנו כן מתחילים במדרש, אז כן יש גם אלמנט של היום בתור בהירות, כי ברגע שהוא אומר, אני מפרסמן, כל מי שטעה, עינן שר מעלה והשמש זורחת מעלה, וזה כן איזשהו אלמנט של צריכת השמש כאפשרות, לראות, לא רק כפומיות, אלא כאפשרות לראות מי השם ומי לא. כאילו, זה כן נראה לי משמעותי, זה לא סותר מה שאמרנו, אבל זה מוסיף הרבה אמת.
כלומר, יכול להיות שזה לא רק, איך ידעו דיני ראיות, טוב, הוקוס פוקוס זה ענן. הענן הוא גם סימבולי, מה ענן מסמל?
את השכינה.
את השכינה, ענן זה השרת השכינה. עכשיו, הפסוקים אומרים זה מפורש, צריך להקשיב לפסוקים, להאמין להם, שהשכינה לא רוצה לשרות על חברה של רוצחים, היא לא רוצה לשרות שם, כן? והענן שר זה כלומר, האם הענן יחזור או לא, הוא פונקציה של איזה מין חברה זאת. כלומר, אני חוזר את דברי אובמה, כדי כדאי לכם בשמן שהוא לא יום ולא לילה, בסדר? אתם לשמוע חלק מהדברים, כן? אני שמעתי תקציר, אשתי שמעה את הכל, היא אמרה לי, זה הפיל לפלוין. כאילו, ממש, הוא הסביר מה זה, מה אבא מרגיש כלפי ילדים שלו. איך הוא מוצא משמעות לחיים שלו, כשהלב שלו נמצא מחוצה לו. כשיש מישהו, הוא אומר, אתה תמיד יודע כשאתה מגדל ילד, שאתה עושה משהו טוב. לא משנה, כאילו, מי אתה, מה אתה, זה. ובתוך הדברים האלה הוא דיבר על השמה הקולקטיבית. אבי נועם, אתה רוצה להגיד משהו בתור מי שבא משם? כאילו...
התופת.
זה נכון שיש 88 כלי נשק על כל 100 אמריקאים? זה נכון?
אני חושב שזה לא עניין סתם של הנשק, זה עניין תרבותי.
האלימות כקוד חברתי.
כן, אפילו יותר מזה, אני חושב שיש מה, אני לא, כאילו, אין לי מושג מה זה, אבל נראה לי שיש משהו בתרבות האמריקאי שנוצר אנשים כזה, זה לא סתם אלימות, כי אפילו ילדים בישראל כאילו משחקים עם כלי נשק.
ברור.
אבל לא יודע, גם יש בעיות של טיפול עם חולי נפש.
כן, אבל אני לא מדבר כרגע מהזווית למה יש אמריקאי כזה. אני מדבר מהזווית, ברור שמי שעשה את זה הוא אשם, זה ברור, הוא פסיכופת. אני לפחות עוד לא הבנתי אם מישהו פיצח, למה הוא עשה את זה? כאילו, מה? הוא רב שם עם מישהו, הוא שנאה את זה. בדרך כלל עושים את זה לבית ספר שלמדת בו, כאילו, מה?
הוא למד
שם, אבל מה עשו לו שם? כאילו, אי אפשר להבין את זה, אבל אני דבר מהזווית שקם נשיא ארצות הברית, אבל החברה האמריקאית לא יכולה לעצום עיניים, להגיד טוב, הוא עשה את זה. זה ממש הדברים האלה, כלומר. הוא אמר, אני לא יכול לפתור את עצמי משאלה, מה החלק שלי פה, אם אני לא מעביר חקיקה שתמנע דבר כזה, אני שותף לדברים האלה.
הרב, אני חושב שבעצם החוק הזה של האפשרות להשיג כלי נשק באופן מאוד קל, יש אמירה שהפרט נהיה ערך כל כך כל כך חזק, ואז כל אחד, מי שנכנס לחצר שלו, מותר לו לראות בו פשוט.
זה לא רק
דוגמה, לא, זה כהקצנה, לא, לא באמת. אני אומר, כאילו, כקפיצה, אני חושב שמשהו פה הסתיים.
הוא דיבר על זה גם לנו, הוא אמר שלהחזיק נשק זה נחשב אצל אמריקאים כזכות אדם בסיסית, כאילו, זכות להגן על עצמך. אבל הוא אומר, אני חוזר לדברים של אובמה. לא יכול להיות שהזכות הזאת תבוא על חשבון ילדים קטנים שהרגו אותם ככה, כאילו, חברה צריכה איזונים. מה שמכאן אני מנסה להגיש, הדילמה הזאת היא לא פרטית של רוצח זה או אחר, ולא של אותם ילדים שנהרגו. זה דילמה של אומה שלמה, זה דילמה חברתית. כלומר, על המשקל, מה שאני מרגיש שהאמריקאים כאילו עוברים עכשיו, זה דרך אגב גם יש שם דיני נפשות, כן, אצלנו הם כל כך, אבל אני אומר את זה, הם בעצם שואלים עצמם מה פני החברה שלנו. השאלות האלה כשעוסקים בדיני נפשות, הן חורגות הרבה מעבר רק לשאלה הפרטית, יש פה רשע, צריך להניש אותו. זה בכלל לא, זה לא השאלה. השאלה היא הרבה מעבר לזה. זה הרעיון של העידה. זה הרעיון שהוקר אותם כנגד השמש. זה היום שהסוגיה דורשת. טוב, נספיק עוד חטיבה. כן, בבקשה, דבר. אלעזר ואני
ראינו בסמכה לפעמוד ב' בסנדר, סוגיה של עובד עבודה זרה מהירה ואהבה. זאת אומרת, ובעל פאור זה פרשייה פשוטה של... הם זנו אחרי הבנות, אחרי האנשים שם, ובעקבות זה הם הסיתו אותם לעבודה זרה, זאת אומרת, הם יהיו באיזשהו שיכון חושים או עיוורון. וזה ממש קשור לסוגיה בסמך א', שלא מה זה כך. עכשיו, הסוגיות שם, מהירה ואהבה לא מתייחסות בכלל לכל הפרשיות בתורה, או שמוזכרות שם, שמוזכר שם שזנו אחרי ה... בדרך כלל זה הולך עם נשים.
זנות לעבודה זרה הולכים ביחד.
אז אני לא יודע מה היחס, אבל סתם זה...
כן, הערה טובה. אתם יודעים מי אהב לדבר על בעל פאור? כאילו, כל ראש השיבה יש כמה שיחות קבועות, נכון? רב ראים יש כמה שיחות... כן. הרב איטל אהב לדבר תמיד על בעל פאור.
בקשר
לה. הוא ראה את זה כתפיסת עולם טבעית, שאדם פואר את עצמו, חברה בלי גבולות, בעקבות המתחים האחרונים בין הישיבות, אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, אבל זה קשור, בסדר? אתם לא יודעים. כבר עשו שלום, בסדר, אוקיי.
אנחנו לא יודעים.
בואו נתקדם, בסדר. דיני ממונות גורמים בו ביום. בסדר, אומרת המשנה, התקדמתי לבא. דיני ממונות גורמים, דנים... דיני ממונות, איפה זה? גורמים בו ביום בין לזכות בין לחובה, דיני נפשות גורמים בו ביום לזכות וביום שלאחריו לחובה. אומרת הגמרא, מנה אני מילי, אמר רבי חנינא, אמר קרא, מליאת המשפט, צדק ילין בה ואתה מרצחים. כן, איך זה מתפרש? אומר לנו רש"י, כן, זה צדק ילין בה, רגילים היו מתחילה להלין את הדין כדי לצדקו, ואתה כשאין עושים כן, הרי הם כמרצחים. לא גמרא די מבילה, שאולי מסבירה למה מדינת ישראל לא מוצאים אף אחד להורג. כי מה בעצם הגמרא אומרת? מי יכול להיות רוצח? בדיני נפשות, מי יכול להיות רוצח? הדיין. אם הדיין פזיז, אם הדיין לא חושב, בעצם זו גמרא בזכות החשיבה. אם אדם דן ביום וגומר ביום בו ביום לחובה, הבן אדם הזה חשוד בכך שהוא שלף מהמותן. אולי גם אפשר להגיד שמישהו לחש לו באוזן שהוא צריך להרוג מישהו, כן? נכון? אתם מכירים פרשייה מקראית שמישהו הורג מישהו באמצעות דיינים?
כרם נבות.
כרם נבות, כן? כלומר, אנחנו דיברנו עד עכשיו על איך אנחנו מתייחסים לעבירה החמורה שעונשה המוות. מה היחס שלי כלפי בן אדם שעושה עבירות כאלה ברחוב? אני מתעלם, אני מתייחס. עכשיו הסוגיה כאילו לוקח את כל ההגה שמאלה ופונה לדיין ואומרת לדיין, חבר, נתנו לך אקדח ליד, אתה יכול להרוג. האידיאל הוא צדק ילין בה, זה האידיאל. כלומר, כשאני שופט אחר, שזה יעשה במתינות, עם חשיבה, ואתה יכול את אותו פעולת צדק להפוך אתה מרצחים.
מעניין לראות את הכל גם בהקשר של התיאורים של שהם היו מעטים במאכל, הם מעטים במשתה. הדין לא יכול להישאר רק בבית דין, והדין גם צריך להגיע, להסתובב, ללכת עם הדיין גם מחוץ לבית דין. זה הילין בה, כאילו, הצדק של הכלל בעיר.
מקסים. אבל עכשיו פה גם בולט איזה רעיון. ישעיהו הרי פה בונה מדברי תוכחה, מה בעצם הוא מתאר ישעיהו? פנים של חברה. הוא לא אומר רק יש כמה רשעים פה, איכה הייתה לזונה קריאה נאמנה, כלומר הוא מדבר על פרצופה של החברה, זה אותו רעיון. כלומר החברה הזאת המעשים האלו, כל החטיבה של דיני נפשות בניגוד לדיני ממונות, למרות שגם שם דיני ממונות אולי מסוגלים לצבוע חברה, נגיד גזל של המבול, אבל דיני נפשות הם צובעים חברה. אבל גם בוא נראה איך החברה עושה את זה, גם את זה יכול להקדיע. כלומר השאלה היא פני החברה, וזה רב אמר מאח אשרו חמוץ, אשרו דיין שמחמץ את דינו, שזה מהחצי השני של הפרק שמתאר מה התיקון שצריך לעשות, כן? כלומר, איך צריך לעשות, אשרו חמוץ, כן? מה פירוש הדרשה הזאת של אשרו חמוץ? אז חמוץ זה מלשון מה?
להחמיץ.
אתם יודעים שלהכין בצק טוב צריך מה לעשות? לא. להחמיץ אותו כמו שצריך, כן? הוא צריך לחכות, במיוחד עם מחמץ יצאור. צריך לחכות כמה שעות טובות. כלומר, בעצם מה שאני אמר זה צריך לשבת על דבר. אי אפשר להיות שולף. אדם צריך לחשוב, הדיינים צריכים ככה להפעיל את המוח שלהם, כן? ואידך, אשור? חמוץ ולא חומץ, כן? שרשי פה מסביר מה הכוונה, צריך לדאוג לטובתו של הנגזל לפני שדואגים לטובתו של הגוזל. ורשי מפנה לגמרא בבא קמא, שמה אני אמר שם, אם יש מלווה שיש עליה משכון, ויש בעצם תביעה כפולה. המלווה תובע את המלווה, והלווה טוען שהמלווה פגע במשכון, אז קודם מטפלים במה? במלווה, ואחרי זה מטפלים במשכון. סוף סוף פה יש להם דיון ארוך, בואו לא ניכנס לזה ברשותכם, למה זה מקרה אחד, ואיזה שני מקרים, כמו וכולי, אם אפשר להפריד ביניהם. בכל מקרה, הגמרא ממשיכה ואומרת, ויד החיים מליאתי משפט מי אביד לי, כדרבי אלעזר אמר רבי יצחק, דמר רבי אלעזר אמר רבי יצחק, כל תענית שמלימים בו את הצדקה, כאילו שופך דמים, שנאמר מליאתי משפט צדק בגומר. ואני מילי בריף צדק מלשון צדקה. כן, ואני מילי בריפתא ותמרי, אבל בזוזי חיתא וסרי לית לן בה. כן? מה בעצם נאמר פה? מה זה הרעיון הזה? תענית של מלימים בו את הצדקה, אומר רש"י, בוא נקרא את זה. רגילים היו בלילי תעניות לעשות צדקה, והיו עיני עניים נשואות לכך. קראים את הביטוי הזה מאוד מקום?
מגילת מגילה.
כן, קריאת מגילה. גמרא במגילה בדף ד' אומרת שלמה מתנות לאביונים בפורים שחל בשבת וקוראים ביום שישי, למה מחלקים את המתנות לאביונים ביום שישי? התשובה היא כי הנה העניים נשואות למקרא מגילה. כן? זה בדיוק אותו ביטוי. וכאן הנה העניים נשואות להתכנסות הגדולה הזו בלית הענית. עכשיו תראו מה רש"י אומר, דבר מדהים. ואם ילינו נמצאו עניים רעבים שנשאלו על כך. כן, האכזבה או הרעב היא פונקציה של הציפיות. זה כתוב פה ברש"י מפורש. הכנה נפשית פשוטה.
יכול להיות שהוא מדבר על זה. יכול להיות שהוא אומר את זה במקום שהם בנו את זה. שהם בנו על הארוחה הזאת בתור ארוחת
ערב. אבל למה אני רעב? אני רעב כי הוא חשב שהוא יקבל. כלומר, אם אני לא היה חושב שהוא יקבל, הוא היה פחות רעב. הרעב הוא פונקציה. בפסיכולוגיה קוראים לזה reference group. כלומר, האכזבה שלך או הרגשות שלך היא תולדה של הציפיות שלך.
זה גם פיזיולוגי. אנשים יודעים מתי הרוחות במהלך היום.
כן, וההורמונים מופרשים ככה.
כאילו לא לציפייה כך קודם אכזבה?
כן, ממש ככה. כלומר, אם אני יודע שיש זמן שמחלקים יותר, והוא לא מקבל, הוא יותר מאוכזב. כלומר, יש לו אותה כמות של אוכל. אבל הוא יותר מאוכזב, הציפייה. אני יכול להגיד שהם ילדים, כבר אני אספר לכם, זה לא מהנאום של אובמה, סתם מניסיון החיים שלי. כשיהיה לכם ילדים, תיזהרו מאוד לייצר אצלם ציפיות. לכל מיני דברים, כי אז הם נורא מתאכזבים. במקום להבין שלא כל דבר שאולי רוצים לעשות, שלא מצליחים לעשות, כן? הם, האולי אצלם הופך להיות ודאי, והוודאי, זה הופך להיות המבוגרים האלו שלא לסמוך עליהם. כלומר, המילה ואים 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 ואים, שהם מבוגרים, כשאתה מדבר עם ילד, אף פעם אל תבטיח לו, אפילו תיצור רושם שאתה רוצה. אין לכם את הוודאות, מתכנן לעשות את זה, כי הוא נורא מתאכזב, כי הוא עושה קפיצות כאלה. זה אותו דבר, זה היסוד של רש"י, הוא אומר, כלומר, לייצר ציפייה ולאכזב, זה הכי גרוע. ומה שמתואר פה זה עוד פעם עניין מאוד מאוד בולט בסוגיה, זה עניין מתואר פה הציבורי. דרך אגב, ברשותכם אני אחיל בזה רק טיפה, הוא לא רק ביחס לרוצחים ולעבירות חמורות ומצעדי גאווה למיניהם, כן? אלא זה גם ביחס לחלשים של החברה. כלומר, היחס שלך לחלשים, למסכנים, לאנשים שאין להם, זה חלק מהשאלות שחברה נמדדת עליה. כלומר, שימו לב, בניגוד לדעה הראשונה, או הדרשה הראשונה, הרקתם אינם חף מפשע כי לא חשבתם מספיק. פה סך הכל, לא נתת משהו, לא, מה כבר עשית? אבל התשובה היא כן, כי הדאגה לחלשים היא כזאת, וכשאמרנו פה בישיבה במסכת בבא בתרא, הייתם שיעור א' על זה?
כן.
זוכרים את הסוגיות של צדקה קצת?
כן.
אז ראינו אז סוגיות של תמחוי וקופה. אז מבזק קצר על תמחוי וקופה. דיברנו קודם על אברהם אבינו הרחמן. הרמב״ם במשנה תורה, אפשר לראות בעליל, בנה את תמחוי וקופה על בסיס אברהם אבינו ולא על בסיס פרשת הצדקה של משה רבינו. וההסבר הוא גם מאוד פשוט. מה היעד של פרשת הצדקה של משה רבינו? לחלץ אני מעוניו, די מחסורו אשר יחסר לו. אני כבר אומר לכם, התורה בעצמה אומרת, אי אפשר למגר את העוני כתופעה. אפשר כמה עניים לחלץ אותם. נכון, אבל אפשר למגר את העוני? התמחוי והקופה הם לא מיועדים למטרות של פרשת צדקה בתורה. זה לא נועד להפוך אדם לא עני, אדם עני סליחה לאדם לא עני. אלא היא שואלת שאלה אחרת, מתוך הידיעה הברורה שהולכים להיות עניים בחברה, היא באה לא לפתור את בעיית העוני, כמו שהיא באה לוודא שכל העניים לפחות קיבלו ארוחת ערב. זה פרשיית צדקה נגד רעב. עכשיו, זו פרשייה שבוא נעשה קצת חסד עם המערכות הציבוריות, כי הן נורא מושמצות, שהיא לא מוטלת על כל על יחידים, אלא מי מוטלת? על הציבור. אסור לעיר שלא יהיה בה תמחוי בקופה. עכשיו, למה זה מוטל על העיר? זה משתי סיבות. קודם כל, למערכות הציבוריות, עם כל השמצות כלפיהם, מחלקות הרווחה שהן ממש קורסות, כן? עדיין יש להם יתרונות מעבר לכל העמותות החסד הגדולות, וזה שהם, בגלל שהן מערכתיות, יש להם מידע על כולם. כלומר, מערכת פרטית יכולה לעזור לה, אני זה, הפעמונים, היא עוזרת לחלק מהאנשים. היא עוזרת למי שיכולה, כן? זה עוזר למי שהוא יכול. אבל מישהו שיש לו מידע על כולם, שהוא מבדל מערכת, אז נכון, הוא עושה הרבה פחות. תראו, מה עושה מערכת התמחוי והקופה של ארוחת ערב? היא עושה פחות, אבל היא עושה משהו שקשה לעשות באופן פרטי. לכן צריך את שתי המערכות. והדבר השני הוא גם שהתמחוי והקופה הוא לא רק נועד לעזור לאלה שאין להם אוכל, אלא הוא גם פונה לעשירים. אתה יכול לגור בעיר שיש בה אנשים שולחים לישון בלי אוכל תרם? כלומר, איזה מין חברה זאת? זה סדום. עכשיו, כל מי שלמד ברבה אתה יודע שהשאלה שעולה שם בסוגיות של פרק ראשון זה מה פני החברה. זה לא סתם שקופין על מידת סדום נכנס לבבא בתרא פרק ראשון, איזה סיבה? כי גם סדום היא לא רק מקום שהיו בה אנשים רעים, אלא היא חברה רעה. סדום, אני אומר את זה בצורה הבאה, בסדום לא רק שאנשי סדום לא מכניסים אורחים, יש חוק בסדום שאסור לאף אחד להכניס אורח. כלומר, מי שמכניס אורח בסדום, מה עושים לו? מפגינים מול הבית שלו ורוצים לקסח אותו. כי הבעיה בסדום זה לא הרוע של הפרטים שבה, זה פני החברה. זאת שאלת על, וגם אתה מחוי, גם השאלה הזאת, אתה חי בחברה שדואגים לחלשים או לא, זה פני החברה כולה. החברה שלא דואגת לחלשים, משהו רקוב בחברה הזאת. וזו הזעקה הזאת, שמייחסים לנביא ישעיהו.
זה כן,
זה מסיני סדום. נכון, זה נמצא שם, אתה צודק, כן. בסדר, בואו נעצור כאן ונדבר שתי דקות קצת על החבורות. אוקיי, יום חמישי נלמד את הסוגיה של יציחה בשבת. בסדר? סוגיה די ארוכה, עד למדבר עמוד א', אני לא רואה סיבה שלא נספיק אותה כולה ביום חמישי. מבחינת מקורות, המקור הכי מעניין ראיתם זה הרמב״ם, מי שכבר הספיק, מי שלא הספיק שילמד את הסוגיה. ואני מציע שתראו את הרמב״ם שמנע את זה כלב דאורייתא, להניש בשבת. תחשבו האם זה מה שעולה מתוך פשטות לשון הסוגיה, מה השיקולים של הסוגיה. זה שאלות פשוטות לחשיבה, מה דוחה שבת? יש פה איזה משולש, רציחה, עבודה, כאילו מה מערך השיקולים של מי נתחם מפנימי וכו'. בסדר? אז זה ליום חמישי. עכשיו הלאה, בוא